שלום וברוכים באים לתוכנית הבאה, אני אביאל.
אני ידיעה.
ויכול להיות...
יום שמח.
נכון, אנחנו מקליטים את זה בסוף יום העצמאות. ויכול להיות שעד שנעלה את זה לאוויר שבוע הבא, כבר יירגעו כל הבלגנים שלנו, ונחזור
לחצי
שגרה נקרא לזה?
אנחנו לא נחזור לחצי שגרה. אני לא יודעת למה נחזור, אבל נראה לי שחלק מהתסכול זה כי... זה התחיל כל כך בבום, וזה הולך להיגמר כל כך בהדרגה.
כן. אבל אני מוכן לקחת גם רבעי שגרה, שלישי שגרה.
כן, אבל נגיד, אני היום קלטתי בעקבות שיחה עם חברה, שתכלס, אני צריכה להתחיל להקפיד יותר, נגיד, אם אני רוצה לפגוש את אמא שלי. כי עד עכשיו זאת לא הייתה אפילו אופציה לפגוש את ההורים, אז כאילו, הרשיתי לעצמי יחסית לפגוש אנשים.
התחושה היא שנחזור לסגר די מהר, אז... לאט לאט. בסדר.
כן.
נחיה ונראה. היום ראינו את Dispatches from Elsewhere, הדרך היחידה שלי לתרגם את זה, זה שדרים ממקום אחר.
כן.
ואני הצלחתי.
מעניין איך הם יתרגמו את זה. הם יתרגמו את זה משהו כמו מסרים מהצד השני, או...
מהעבר.
כן.
אני יכול להגיד לך ש... כשראיתי את פרוזן 2 מאוד התרגזתי. אני חושב שפגשת אותי אחרי שראיתי את זה. לקחתי את הבת שלי לקולנוע, ולצערי בדיבוב לעברית.
כן.
ממש כעסתי על איך שהם תרגמו את השירים.
נכון.
כולל Into the Unknown, שתרגמו את זה אל עבר הסוד.
שזה סתם לא נכון.
שאי אפשר פשוט להגיד אל הלא מדע.
כן, זה סתם... זה מטומטם פשוט.
אל עבר הסוד, זה גם לא עובד בשיר, אני רק אגיד.
לא, וגם באמת למה לא? אלא לא נודע.
נכון, זה לגמרי יכול לעבוד.
וגם אני מבקשת להתפעל פה מהיכולות המוזיקליות שהפגנתי.
את רוצה, אני אסיף לך ככה ביט מאחורה. למרות שאנחנו עדיין שומעים את אנדרי 3000 ברקע, אני אגיד לך.
אוקיי.
אז אנדרי יסיח. תהיתי,
אם אתה שם לב... שבזמן ששמת את השיר, אני כזה עשיתי עם הראש ככה, ו... מעניין אם אתה חושב שאני שומעת,
שומעת
את זה. פשוט זמזמתי את השיר. כאילו הייתי כזה. אבל נראה לי שבאמצע עברתי לזמזם שיר אחר.
אחלה שיר, לא סתם שמנו אותו. בסדרה משחק אנדרי 3000, או אנדרי בנג'מין, תבחרו איך לקרוא לו בחירה שלכם, אבל... החצי נגיד יותר גרובי באוטקאסט, למרות שאני לא רוצה לרדת על ביג בוי, גם ביג בוי טוב. אבל
אני לא נעים לי לומר שכאילו אין לי מושג מי זה מי.
ביג בוי קצת שמנמן, אנדרי מאוד רזה. ראית את אנדרי עכשיו בסדרה?
עם שיער.
יש לו המון שיער באוטקאסט. עכשיו ראינו אותו בלי שיער.
כן, כן.
וניכנס. כן, את רוצה להגיד משהו לפני שאנחנו מתחילים? שזה היה לך מוזר?
אני אגיד הערה ששידלתי את נדב לראות את זה איתי. א', טוב שכך, כי זה היה פשוט מקריד. וב', עכשיו הוא הפסיק, אבל נגיד, לדעתי היו איזה, לא יודעת, שתי דקות ברצף, מאז שהסתיים, שהוא פשוט ישב על הספה ואמר, What the fuck? אז...
אז הסדרה השיגה את המטרה שלה.
אנחנו לא נמשיך לראות את זה.
אבל זה ברור שזה מה שהסדרה רצתה לעשות, שתגידי את זה. אז הם השיגו את
המטרה. להקריפ אותנו, כן.
ג'ייסון סיגל הוא הכותב והכוכב של הסדרה הזאת.
אוי, מה זה מצער אותי, אתה יודע למה? כי במובנים כלשהם, זה קצת הזכיר לי את הסדרה הגרועה הזאת של פול רד, שגם הוא כתב אותה, נכון?
לא זכר, לא חושב שפול רד כתב את הסדרה הזאת, המוזרה.
הוא לא כתב את הסדרה?
לא בטוח, לא נראה לי.
הוא לא היה מעורב ביצירה שלה?
חשבתי שאת אהבת את הסדרה הזאת יותר ממני, כי אני לא החזקתי יותר מפרק. את החזקת הכל.
ראיתי את כולה.
זהו, את החזקת הכל.
זה היה 10 פרקים של 20 דקות.
כן, אני לא הרגשתי שזה שווה אפילו את זה.
אוקיי. אז ג'ייסון סיגל כתב...
Okay. כן, אז ג'ייסון סיגל מוכר מאיך פגשתי את אמא שלך וכל השאר, אני לא אכנס לקרדיטים שלו. כאילו, אני מתלבט, כי נגיד סלי פילד כן נכנסתי לקרדיטים שלו, אבל תכף נגיע לזה. ריצ'רד אי גרנט משחק את אוקטביו המסתורי שלנו, תכף ניכנס גם אליו. סלי פילד, סלי פילד, משחקת את ג'ניס, סלי פילד מוכרת מה, אני מתנצל, אבל חייבים, אוקיי? היא זוכת אוסקר ואמיז מרובים, פורסט גאמפ, לינקון, מיסיס דאוטפייר, נורמה ריי, מגנוליות מפלדה, אחים והחיות, פאנצ'ליין, ורציתי להזכיר את זה אפילו רק בתור איזושהי הערה, שיש משהו נורא מעניין עם סלי פילד, כידוע יש לה מספר סרטים שהיא משחקת עם תום הנקס, אז בשנת 1988 בסרט פאנצ'ליין היא שיחקה את משוא אהבתו, ואחרי שש שנים, ב-94, היא שיחקה את אמא שלו בפורסט גאמפ. מה יותר מזה אומר על איך זה להיות אישה בהוליווד?
סוג מעניין של וואו, וואו, כל כך מעניין.
יש ביניהם 10 שנים, חשוב לציין. היא לא יכלה ללדת אותו.
אני לא יודעת, אני חושבת שילדות היום נכנסות ל...
מוי ביי.
לא, אבל היא מחוברת, לא משנה, אוקיי, אני מחוברת לי.
בקיצור, זה המרחק, 6 שנים זה המרחק בהוליווד, בין להיות בת זוג, לבין להיות אימא של השחקן לצידך. מדהים.
מטורף. באמת מטורף.
כן, כן. איב לינדלי שיחקה את סימון, דמות טרנסג'נדרית, והשחקנית טרנסג'נדרית,
וואו, אני ממש, וואו, אני פשוט, יש את הקטע הזה שאני מזה מפגרת בו, אני לא קולטת את זה אף פעם, והדבר היחיד, כאילו הדבר היחיד שרציתי לומר זה, וואו, יש לה ממש קול מפתיע.
קול עמוק, קול עמוק.
כן, כי יש לה קול של גבר. אין לי, איך אני אף פעם לא שמה, אני פשוט אף פעם לא שמה לב. שזה אולי טוב, זה אומר שאני לא גזענית כלפי. לא משנה, הלאה.
אנדרה בנג'מין, שכרגע הזכרנו, הוא אנדרה 3000, משחקת פרדווין, שזאת אחת הדמויות המעניינות, אני חייב להגיד, היא לא הייתה קריפית בכלל גם. פשוט הייתה... מוזרה.
כן.
מוזרה.
יש מעט מאוד דברים בפרק הזה שלא היו קריפים, ויכול להיות שהוא אחד מהם. אני אבל אפילו לא יודעת אם זה עומד לזכותו, אבל אוקיי.
ובסדרה הזאת מחפשים את הנונשלנס האלוהי. כתבתי גם שוויון הנפש האלוהי, אבל נונשלנס כן. אפשר להשאיר ככה.
נונשלנס זה מילה יפה, האמת.
כן.
אמנם היא נאמרת 472 פעמים במהלך הפרק, אבל היא עדיין יפה. זה נכון.
רוצה לתאר את התוכנית לפני שאני מתחיל?
אני אגיד לך מנקודת המבט שלי. למרות שאתה יודע, אני לפעמים שומעת, אני לא שומעת את עצמי אחר כך, זה פשוט לא נכון, אני אף פעם לא שומעת את עצמי אחר כך, אבל לפעמים אני כאילו ממשיכה לראות הסדרות שראינו, ואני מבינה שממש טעיתי לגביהן, לא תמיד.
אני יכול להגיד לך שבקשר לשבוע שעבר אני טעיתי, במיסיס אמריקה, דרך אגב, המשכת? אני המשכתי, ראיתי את 4 פרקים. ממש מומלץ, ממש ממש מומלץ. התווכחתי איתך, את אמרת שהיא מנסה לשדך את אמא שלה, אני אמרתי שהיא מנסה לשדך, סליחה, אני אמרתי שהיא מנסה לשדך את אמא שלה, את אמרת שהיא מנסה לשדך את אחותו.
את גיסתה.
אז אפילו בתיאור של הפרק, תיקנתי שאת צודקת ואני טועה, כדי שיהיה ברור אחר כך למי שיקרא את זה, שאני כאילו מתקן אותך, אבל אני טעיתי.
נחמד.
פדיחה, אבל כן.
לא נורא, לא נורא. העיקר שאתה יכול להכיר בטעויות שלך.
הנה, כבר פעמיים.
להכיר בניצחונות שלי. הדברים האלה מאוד מאוד חשובים לי כשהם קוראים בסדר הזה.
אז תדעי שזה קורה בשני הכיוונים, זה מה שאני אומר.
אוקיי. אז מה רציתי לומר?
על מה התוכנית?
אז על מה התוכנית? על מה התוכנית? יש, רגע, שנייה. יש איש, הוא אבוד. הוא מסכן, והחיים שלו בזבל, כמו שנראות הרבה דמויות מהתקופה של, לא יודעת, זה כזה מהטלוויזיה של השנים האחרונות, דמויות אבודות כאלה.
גם כמו סטייטלס.
סטייטלס. נכון, אבל בסטייטלס היה להם, הוא, אני לא יודעת, הוא היה יותר עיקני, אני לא
כן,
יודעת.
כן, אוקיי, לא יודע.
הוא, כאילו, בתחילת הפרק הוא היה חלול, כאילו בסטייטלס, לא יודעת, היא ניסתה לעשות, לא יודעת, הוא הרגיש לי כאילו...
אז היית קוראת לו יותר חלול מדיילת.
כן, כן. לא יודעת, פשוט... הוא היה יותר עצוב בעיניי. היא כאילו מלחיצה את עצמה אקטיבית, אתה מבין? הוא לא חיפש את עצמה אקטיבית, בשום צורה. הוא פשוט כאילו אמר, אלה החיים שלי, וזה בסדר ככה. הוא גם אמר את זה לפסיכולוגית שלו, אבל כאילו... כאילו אמרת לעצמך, אבל בן אדם, למה אתה כאילו... לא הבנתי, כאילו... לא הבנתי למה. אתה מבין? בדרך כלל הדמויות האלה הם באיזה מין מסע חיפוש. הקטע הזה שיום אחד נופל עליך משהו, זה סוג אחר של ייאוש, לדעתי.
מה שאני לא כל כך הבנתי בתוכנית, זה קצת הכתיבה של ג'ייסון סיגל, שהוא כותב לעצמו את התפקיד הזה, וזה קצת מצחיק, ולמה, כאילו למה הוא לא, זה נראה שהוא לא בחר ז'אנר כל כך, כשהוא כתב את זה. למה, אין לי בעיה עם סדרה שהיא משונה ומוסיפה קצת הומור, אבל פה זה נראה שזה זיגזוג אפילו ברמות מסוימות, כי נגיד, יש קטע שהוא בעבודה ומשועמם, והוא עובד על איזושהי אפליקציה, ואז מישהו בא ואומר לו דברים של עבודה.
Work stuff.
עכשיו, תחליט איפה אתה רוצה להיות על הסקאלה הזאת של הקריפי מצחיק מסתורי, נגיד קריפי ומסתורי מסתדרים מעולה ביחד. אין בעיה.
כן.
אבל המצחיק צריך ממש להיות עדין עם זה, אם אתה רוצה להכניס את זה לתוך המשוואה, ועדיין להישאר נכון. אותנטי לסיפור שלך, למה שאתה מנסה לספר.
ואנחנו בהתחלה מאוד צחקנו, כאילו, זה מוזר, עכשיו אני רציתי לומר שכאילו, ההתחלה של הפרק הייתה סוג של הבטחה, כאילו, היא הייתה מאוד מושכת ומעניינת,
אז כדאי שתספרי קצת על הפתיחה, אז כדאי שתספרי קצת על הפתיחה שיבינו.
ורציתי להגיע לפתיחה בסוף. אני אספר על הפתיחה. אני אספר על הפתיחה באופן הבא. באיזשהו שלב, הטלוויזיה פעלה, ושנינו הסתכלנו על הטלוויזיה, ואז אמרתי לנדב, זה כבר עובד? נראה לי שזו הדרך הטובה ביותר לתאר את הפתיחה, כי רואים אדם מסתכל למצלמה בלי לזוז, ואז אתה מבין שהפרק כבר רץ, וזו 5 שניות לתוך הסדרה, אתה כבר מוקרב. עכשיו, באמת, אני יודעת שאני משתמשת בשורש קוף ריש פי יותר מדי, אבל זה נכון, אתה מוקרב.
זה מדויק, אני חגר, זה פעם שנייה שראיתי את זה, את הפרק, ובשתי הפעמים ראיתי את זה עם נעמה, ופשוט הרוקים הסתכלנו, אמרנו, טוב, עוד פעם הקטע הזה, שהוא מסתכל עלינו.
עכשיו, זה דפנטלי מה שהם רצו, זה אחלה.
את רוצה להסביר למה, אבל אנחנו מוקרפים, לא אמרת למה, מה קורה שם?
יושב בן אדם מבוגר, הוא מסתכל עלינו, והוא לא ממצמץ. עד שהוא מתחיל לדבר, עוברות, לא יודעת, 12 שניות. זה נצח.
ואז מה הוא אומר? רציתי לראות שאתם מקשיבים לי. כאילו, כל מה שאת עושה זה לבדוק אם הטלוויזיה עובדת.
כן, נכון. זה... אני מבינה שזה גימיק, זה מאוד מצא חן בעיניי. זה סוג הדברים שאני אוהבת, וגם כידוע לך, אני מאוד אוהבת שיש מספר.
כן, לא, זה טריק כזה טוב. הוא פשוט עושה את העבודה, ואז את ישר פנייה, ואז הוא אומר לך, אל תדאגי, אני באתי לעזור לך. אני אחסוך לך 20 דקות מהפתיחה, אני אעשה לך אותם בשתי דקות. 20 דקות מהחיים חסכתי לך. שזה כתיבה נכונה, יפה, כן. זה גם מתאים לדור של היום.
כן, זה היה, כל ההתחלה הייתה מאוד מאוד טובה. ואז הוא מציג לנו את הדמות של, באתי לומר, של מרשל סיגל.
אבל של, פיטר?
פיטר. מרשל זה הדמות שלו, באיך פגשתי. הוא מציג לנו את הדמות, העבודה שלו, הוא הולך ברחוב, אין לו משמעות לחיים. הוא לא מחפש משמעות לחיים, וזהו, הכל מאוד סתמי.
והוא הולך לפסיכולוגית, כי זה בחלק מתקציב הבריאות של העבודה שלו.
כן.
כי זה לא עולה לו כסף.
באמת התפלאתי אבל, כאילו כשראיתי שהוא אצל פסיכולוגית.
כי הם צריכים להסביר איך.
כן, לא, זה כאילו, זה הכי, הוא נראה שהוא לא שואף לכלום, אין שם כלום. עכשיו אני לא, בוא, אני רוצה רק להסביר את המילים שואף לכלום. גם אני לא שואפת לכלום. זה לא בקטע של יש לי שאיפות. פשוט כאילו, הוא לא שואף לעשות לעצמו ארוחת ערב טעימה, הוא לא שואף לא יודעת, מה, חברי, משהו, מישהו.
כן.
Anyway.
הקיום.
מאוד, מאוד מאוד פסיבי ומובס כזה. קיצור, עצוב. ואז איזה יום הוא מתחיל להידקע בדרך לעבודה, הוא טוב, גם היה את הקטע הוא עובר בבית קפה, ואז למה אתה צוחק?
כי זו תוכנית כל כך טיפשית להסביר עליה. אני, כאילו, היה לי שיחה אחר כך, האם אני אמשיך לראות את זה או לא, זה פשוט טיפשי.
זה... אני לא מבינה מי... טוב, אוקיי, אחר כך נגיע לאם נמשיך לראות את זה. כן, כן. למרות שהתשובה היא...
אני יודע שאת... תמשיכי, תמשיכי.
אז...
הוא הולך ברחוב.
הוא הולך לעבודה. רגע, קודם בדרך הוא עוצר בבית קפה, וקוראים למישהו שקוראים לו נורמן, ואז היא, הקופאית אומרת, נורמן? נורמן? ואז היא אומרת, נורמל? ואז היא אומרת לו, are you normal? זה באמת היה מצחיק, ההתחלה הייתה מצחיק.
כן, זה פשוט משונה.
הוא פשוט שינה כיוון באמצע, אני לא מבינה, זה באמת, אתה ממש צודק. כאילו, ואז הוא כזה, מה? ואז היא אומרת, are you Norman? הוא אומר לה, לא. אז הוא ממשיך ללכת, נתקע בו איזה מישהו, שופך עליו קפה, כאילו אנחנו רואים שזה היום שבו דברים משתנים, קוראים לו דברים מוזרים, הוא עוצר בדרך לעבודה, מסתכל על השלטים העצובים האלה של הדרושה מנקה, רואה שם איזה שלט על תקשורת עם דולפינים,
מכון, ג'ו ג'ון, ג'ו ג'ן, ג'ו ג'ון.
לא, זה זה?
זה היה מכון, כן.
זה עם הדולפינים? זה גם זה?
עם הזיכרונות, היה משהו עם זיכרונות.
והיה משהו עם אש.
לא זוכרים את התמונה של דולפינים.
כן, 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 היה משהו, הכל היה מוזר, ואנחנו כאילו בתוך הראש שלו, והוא מדמיין, אין לי מושג, לא ברור, מסתכל על שלטים ברחוב, ואז בערב, בדרך חזור מהעבודה, הוא שוב מסתכל על שלטים, רואה אדם תולה שלט, הבן אדם קולט שהוא מסתכל עליו בורח, ואז הוא מהר הולך לראות מה השלט שנדלה, וזה שלט של וונטד עם התמונה של אותו בן אדם שתלה את השלט.
עם אותו קפוצ'ון, וכאילו חפשו אותי.
אפילו לא בטוחה, אני קצת מגישה עכשיו אפילו שלא הייתי צריכה לספר את זה, כי זה כאילו היה אחד הרגעים המדהים בפרק. כאילו, למה אני הורסת? יאללה, אתה תמשיך את התיאור. אני סתם הרסתי את הקטע המצחיק, זה היה רגע מצחיק.
זה בסדר, זה עדיין אנחנו ב-15 דקות הראשונות.
נכון.
הוא מגיע לאיזשהו חדר, ובחדר הזה יש שיחה עם איזה בחור שזה ריצ'רד אי גרנט, שהוא גם מנחה את הפרק.
רגע, איך קפצת לחדר? יש כל כך הרבה הקרפות בדרך.
תכף.
סבבה.
שקוראים לו אוקטביו, והוא מסביר לו כל מיני דברים, ואז הוא צריך להחליט בעצם, אם הוא רוצה, הוא אומר לו שהוא מיוחד, והוא מאוד מתרגש מזה, ואז הוא צריך להחליט אם הוא רוצה להיות חלק מהארגון שלו, או מהארגון המתחרה. כי יש משהו, יש קלפים כאלה שדוחפים אותו ללכת לארגון המתחרה, משהו מוזר על מוזר, כל פעם בונים עוד שכבה של מוזר, ואני אגיד שבדרך לזה, זה מה שאת רצית, בדרך לזה, יש כל מיני שלבים שהוא צריך לעבור, זה קצת כמו משחק מחשב, צריך לדבר עם האישה מה הזאת, היא מביאה לו מפתח, יש כל מיני משחקים כאלה של גובה, כל האנשים נמוכים מדי, גבוהים מדי, מחזיקים דברים בצורה לא נורמלית, קצת אפיל טווין פיקסי, רק הוא לא הלך לשם עד הסוף מצד אחד.
בדיוק, בלי שום תוכן, כאילו, בלי שום... לא יודעת.
מצד אחד, כאילו, אם הוא היה אומר טווין פיקס עד הסוף, אז היה ווירדי בטירוף. הוא לא הלך עד לשם, הוא קודם מנסה לקרקע את זה עם האנשים הנורמליים. והאנשים הנורמליים לא מוסיפים לזה איזשהו מימד קומי, אלא רק מה הם עושים פה, רק תחושה כזאת של כלומיות.
הם רק הורסים את
האווירה, כן, אני לא מבין...
של הסיפור.
כן, אני לא מבין מה ישב לו בראש... אני אגיד בסוף אם אני ממשיך לראות או לא, ואז נדבר על זה הלאה. אני לא נכנסתי לכל הדרך שלו, כי נראה לי פחות קריטי, כי מה שהיה עד שהוא הגיע לחדר הזה. ומאותו רגע יש איזשהו בריחה והחלטה לאיזה ארגון הוא מצטרף מבין השניים. אנחנו נתקלים בעוד ועוד דמויות. אז,
בגדול מה שקורה זה שהם כאילו צדימו, הם אומרים לו כאילו, אתה מיוחד כי שמת לב לשלט הזה, והתקשרת וזה. והם כאילו מין, אוספים אנשים עבודים לסוג של... זה ממש... זה קלישה בבסיס, כאילו. אנשים כזה... לא יודעת, הם כאילו אומרים שזה אנשים שמסתכלים על העולם אחרת. הם אוספים אנשים שהבחינו בשלט ברחוב.
והמטרה היא למצוא מישהי? משהו...
כן, יש את זה. אבל כאילו המטרה הייתה נראית לי יותר... זה הרגיש לי שהם כזה צוחקים על כל ה... רוחניקיות, מיינדפולנס, whatever, כאילו... איך שאתה מסתכל על העולם ואתה...
אין לי מושג על מה הם צוחקים. באמת.
אני לא יודעת.
לא יודע מה הכוונה.
היו שם קטעים שכאילו הזכירו לי... לא יודעת. היו שם קטעים שהזכירו לי את כל הספרי whatever שאני מחבבת, מה אני אגיד.
לא יודע.
זה לא ממש קאט, אבל זה כן אוסף אנשים עבודים. לא ברור, כן.
ומה הארגון השני עושה? אני לא... הארגון המקורי, כאילו, שהוא פנה אליו עושה. אין לי מושג, כי הם דיברו על clone free replication. בן אדם שיכול להעתיק את עצמו, אבל בלי הסכנות של קלונינג, לא, לא, כאילו זה היה...
שזה ממש הסדרה של פול רד, כן?
ביזר על ביזר, כן, אבל לא יודע מה הם רוצים, הם כאילו לא, הם בלי הקלון, עושים העתקה בלי הקלון, לא, ולא הבנתי מה הם רוצים מאיתנו, מה הם מחפשים, הוא מגיע, פוגש מישהי באותו מצב כמוהו, בחורה טרנסית שמביאה לו אוזניות, הם שומעים ביחד מוזיקה ומטיילים באיזשהו חדר מוזר, אני קשה להסביר את זה, כולל קטע שאחרי שזה נגמר, מתקשרים אליו ואומרים לו שצריכים אותו, ואז יש את המנגינה של חוק וסדר, טמטם כזה.
ואז הוא הולך לרחוב, ואז הוא צריך לרקוד פתאום, ואז מגיע איזה איש שהוא גורילה ונותן לו מעטפה. וואי, מה?
כן, כן. הם צריכים להתאים צבעים של
מטקות. יאמר, זה לא שאנחנו מבולבלים, ואנחנו כזה לא, זה באמת, זה מה שהיה.
זה מה שהיה, זה מה שהיה.
הוא צריך לקחות ברחוב והגיע גורילה
ומטקות. ואז היא הביאה לו מעטפה, הביאה לו מטקה, ואז הוא צריך למצוא אנשים עם צבע גוון דומה של כחול של המטקה, כדי להבין לאיזה קבוצה הוא שייך.
אני לא בטוחה שכשכתבו את התסריט, השתמשו במילה מטקה. נכון שזה היה משהו אחר.
אבל זאת מטקה.
כן, זאת מטקה.
ואז מתאספת בעצם החבורה שהיא, אמרנו, ג'ייסון סיגל, איב לינדלי, אנדרה 3000 וסלי פילד. עכשיו, הסיבה לראות את התוכנית מבחינתי זאת סלי פילד. אם היא לקחה את התפקיד הזה, זה תפקיד טוב, היא לא לוקחת כל תפקיד, לא עושה שטויות, לא זה, היא לוקחת דברים
אולי כזה, אבל בשלב הקריירה שהיא כזה, יאללה בואו קצת נתפרע.
יכולה לעשות מה שהיא רוצה.
נו.
אין סדרה שתגיד לא לסלי פילד.
אני לא יודעת מה לומר לך. היא הייתה באמת מקסימה. מהרגע שבו היא הגיחה ועד הפעם האחרונה שראינו אותה.
הפרק השלישי יהיה עליה. הפרק הראשון הוא על פיטר. זה קצת דומה למה שראינו למיסס אמריקה. שכל פרק מתמקד בדמות אחת אבל ממשיך את העלילה. כמו שהרבה סדרות עושות בימים אלה. אז הפרק הזה על פיטר, הפרק הבא על סימון, וכבר הבנו מהסוף שהם כבר עוברים לסימון, כי ממש בסוף הפרק כן. חזר להתמקד בה, או לא חזר, התחיל להתמקד בה.
זה, אגב, טיפה הזכיר לי את... מה אמרתי קודם שזה הזכיר לי? איזה תוכנית? לא זוכרת? ולא זוכרת מה אמרתי קודם, אבל זה גם הזכיר לי קצת את ה-good place באיזשהו אופן. אני לא יודעת.
שתי המוזר, היה... לא, ליזו לא הזכיר כלום. הדבר הכי שזה הרגיש לי פיל של לוסט.
זה היה ריבוב של כל מיני דברים.
הרגיש לי שכאילו הם מכוונים קצת ללוסט, כי היה משהו קריפי במכון הזה שדומה למקום של לוסט, האלה שהשתלטו על האי. זה מה שזה הזכיר לי.
אני, לדעתי, פשוט ג'ייסון סיגל אישל מלא 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 מהסמים, וראה מלא מלא טלוויזיה, ואז פשוט כאילו היה כזה, מפה. אומרים שככה טרנטינו עשה את הסרטים שלו.
לא יודע, אבל אחלה תפקיד לאנדרה בנג'מין. מסרטים יפנים, בלה בלה, מכיר את כל הטענות האלה, אבל כל סרט שלו זה סגנון שונה, אז אני לא יודע כמה אפשר להגיד את זה.
אני לא יודע. בוא נפסיק לדבר על אבא של הנכדים של צביקה פיק. סתם רציתי להגיד את זה.
כן, אני הבנתי את זה. אז הדמות המעניינת מבחינתי הייתה פרדווין. גם כי אנדרה 3000 עושה פה תפקיד שכל כך רחוק מהדמות המוזיקלית שלו, וגם כי הם עשו דמות רצינית, הוא טוען שזה ניסוי חברתי, הוא קצת יותר חכם מאחרים, הוא קצת הרבה יותר חכם מאחרים כנראה.
וגם קצת פרנואיד?
כן, בסדר, אבל לפעמים זה הולך ביחד. וסיימנו את הפרק, אני כבר קופץ לסוף, ותגידי לי אם את רוצה לחזור קצת אחורה, בזה שסימון כמעט עוברת תקיפה. סוף הפרק, תמים יחסית, סדרה תמימה, פתאום...
מרוב שדיברנו עכשיו על מה ש... יו, 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 זה היה רע מאוד, מאוד, מאוד. וואו, זה היה... אני לא מצליחה באמת, אני חושבת שאתה צודק, יש פה איזה זיגזוג מטורף כאילו, שאולי הוא אמור כזה לתת לנו איזה וייב אומנותי, אבל נגיד, כשאנחנו רואים את התקיפה שלה, שאיזה שני בחורים רודפים אחריה באיזה צרה, אז כאילו, משהו מסבירים על נונשלנס, יש מין סרט מצויר, ולמעלה יש את סימון האמיתית הולכת ברחוב, ואתה כזה, מה אשכרה, רצים אחריה, והיא נופלת, והיא מרססת אותם בגז מדמיע, והם כאילו, מה, אתה פשוט, מה הולך? זה
היה רגע קשה, ואני באמת לא מבין אם באמת זה זיגזוג ז'אנרים, או שיש פה איזושהי כוונה.
אני רוצה לתת דוגמה רחוקה, כן.
כן.
דוגמה מאוד מאוד רחוקה.
כן.
יש לנדב חבר שמתחתן, הוא עושה חתונה קטנה.
כן.
הוא לא מזמין אותנו.
אוקיי.
הוא כן מזמין חברה אחרת, נקרא לה יפה.
זה פרס, כן, לא להיות מוזמן.
אני לא יודעת, אני אוהבת חתונות. הוא כן מזמין חברה אחרת שניתן לקרוא לה יפה. עכשיו.
יוד.
יוד. העניין הוא שהוא ויפה לא חברים כמו שהוא ונדב חברים. ולכן אני אמרתי כל הזמן, זה לא הגיוני. או שזה מצומצם, או שזה עם יפה. הבנת?
קיבלתם או... פרס. קיבלתם פרס. יש
בסדר.
ביטוי אמריקאי שאומר, אל תסתכלי לסוס שקיבלת במתנה בשיניים. אל תבדקי את השיניים של הסוס, קיבלת מתנה.
אוקיי. אוקיי. אני לא אסתכל בשיניים של הסוס. אבל אני כן אגיד שזה לא עובד ביחד. אתם לא יכולים לעשות לנו את הקטע המצחיק הזה עם ה-work stuff, work stuff, ובאותו פרק לעשות לנו מישהי שעוד שנייה עומסים סלש רוצחים אותך.
או לא קיבלנו מתנה, אז אנחנו יכולים להיות ביקורתיים כמה שאנחנו רוצים. זה בסדר.
זהו.
אני מסכים איתך. אני מסכים איתך. אין פה שום... לא אכפת לי... לא, אני אגיד, לא קריטי לי לשליח סדרה לז'אנר מסוים. אין לי ממש צורך כזה. אני חושב, אם הסדרה האהובה עליי זאת באפי, אי אפשר לשייך אותה לז'אנר מסוים, זה המון דברים בבת אחת, זה בסדר גמור. רק תכתוב את הסדרה עם אמת פנימית. יכול להיות שיש אמת פנימית, ועוד לא גיליתי אותה, ואם אני אראה עוד כמה פרקים ואני אגלה אותה, אז זה הנקודה שאני חיפשתי להגיע אליה, שאני אראה עד הפרק השלישי כולל. כי הפרק השלישי הוא על הדמות, קוראים לו ג'ניס, והוא על הדמות של סלי פיל. ואם סלי פיל בחרה לקחת את הסדרה, זה אומר שהיא חשבה שמשהו שווה בדמות שעשו לה, ואני מוכן לראות עד הפרק השלישי כולל, כדי לראות מה עשו עם הדמות שלה. ואז להחליט לאן זה הולך, אבל זה מוזר מאוד, ולא ברור, והלוואי שזה כן התיישר לאיזשהו כיוון, אבל זה לא הרגיש ממה שאני ראיתי.
זה פשוט לא, זה לא... ואפילו לא שסבלתי, זה פשוט לא... אתה לא מרגיש שהם יודעים מה הם רוצים. אז כאילו, אתה סתם בולבל, מה... סתם בלבלו אותך.
לגמרי איתך, לגמרי איתך. משולש. או אם יש משהו שלא הגענו אליו, שחשוב לך בקריפיות לחזור אליו.
לא, משולש. עלילה לא ברורה.
כן, נכון. מעניינת לי פרקים, בוא נגיד ככה, עלילה.
כן.
והיו קטעים נחמדים.
כן. איך היה המשחק?
תראי, אני לא אוהב את ג'ייסון, אני מגיע מנקודת נחיתות שאני לא אוהב את ג'ייסון סיגל. אני לא הייתי רואה סדרה שלו אם לא היה את סלי פילד שם.
וואלה.
כן.
דווקא חשבתי שהוא לא רע, ואני גם לא מחובביו.
בסליפיד, לא הייתה מספיק בשביל שאני אגיד משחק. אהבתי אבל את אנדרה, כאילו בגלל שזה היה שונה בשבילו.
אהבתי גם את סימון.
כן, כן, סימון הייתה, מבחינתי הייתה הדמות הכי טובה פה.
אני לא חושבת שאף אחד שיחק בצורה לא טובה, פשוט, זה היה מוזר.
כן, נכון. ומבחינת דיאלוגים? לא צריך להצביע, את יכולה לדבר.
אני עושה לך זיגזג.
הבנתי, אני איתך לגמרי. לא, נגיד, הם עשו כמה דברים יפים. למשל, כל פעם שהוא מדבר עם המכון הקריפי הזה, הראשוני, אז הם מדברים איתו בשפה מאוד גבוהה ומוזרה, משתמשים כאילו במונחים ארכאיים כאלה, וגם לפעמים כשהוא מדבר עם הארגון השני, אז הם אומרים לו, נשלח לך את זה בהודעת מולטימדיה.
כן, זה
כאילו
מוזר.
כאילו MMS במקום זה.
כן.
זה חביב, זה הקטע שיכלתי יותר להבין שיש לו איזושהי מחשבה בסדרה הזאת, שהוא חשב על משהו. יש לו משהו שם.
נראה לי שפשוט היה חסר לו מישהו, לא צריך לקרוא לזה אפילו, עורך ראשי לתסריט, מישהו שיבוא ויגיד לו, אחי, זה קצת
לא מגובש.
זה לא קוהרנטי, תעשה עוד קצת עבודה לפני.
זה מרגיש לא מגובש עד הסוף. ואני גם לא הבנתי, כאילו, החיפוש אחרי הענון של לנס, לא התחברתי. כאילו, לא התחברתי בשום שלב לזה. אפילו ברגע שהייתי אמור להתחבר לזה, שרואים את כולם עם המתקות, מחפשים את חברי הקבוצה שלהם לפי הגוון של לא עשה לי את זה. זה היה הקטע שאמור היה להרגיש לי שגם לאיזושהי מנוחה ונחלה של פתרון סיפורי, של משהו, לא עשה לי את זה.
לא, זה היה מוזר. מצחיק, זה נראה לי, זה לא קורה לי לעתים קרובות, אבל נגיד, אם סיימתי את הפרק כאן, כאילו, לא, כאילו, תוך כדי שאנחנו מדברים, אני עוד פחות ופחות אוהבת את זה.
כן. אני פשוט יודע שאני רוצה לראות למה סלי פילד החליטה לעשות את זה. זה מה שמעניין אותי, להיכנס לראש של סלי פילד בעניין הזה. זה כמו שצחקו פעם על נטלי פורטמן, לא נטלי פורטמן, מילה קוניס, היא שיחקה בסרט נורא מוזר, עתידני כזה, ואז מישהו ראיין אותה, אני חושב שזה היה ג'יימס קורדן, ואמר, תסבירי מה העלילה בסרט הזה והזה ששיחק בו לפני שנתיים.
דו.
והיא פשוט הייתה כל כך נבוכה, היא לא יכלה להגיד כלום. אז אני לא חושב, בדיוק, אני לא חושב שסלי פילד היא מילה קוניס, שמילה קוניס תעשה פרויקטים, כי הסוכן שלה יגיד לה, תקשיבי, זה יעשה אותך ככה וככה וככה, שמחי עליי ככה וככה וככה. לא, היא לא כזאת, סלי פילד יודעת לקרוא חומר ולהחליט, זה טוב, זה לא טוב, זה מתאים לי, זה לא מתאים לי, אני חושב שאני יכולה לעשות משהו עם זה. אני חייב לסמוך על סלי פילד, חייב.
אולי קרובת משפחה של ג'ייסון סיגל, מה אתה אומר על זה?
יכול להיות, יכול להיות, אני ארצה ממנה איזשהו
הסבר על זה. היא עושה לו ג'סטה.
אני ארצה ממנה הסבר על זה, זה מה שאני אומר, מתי שאני אצפה. אהובות צנועות?
סימון, היא הייתה מאוד חמודה בעיניי. אני אבחר לצנועה מישהי שהופיע לזמן מאוד מאוד קצר, אבל היא פשוט הייתה מאוד מאוד מקריפה. האישה מהמלון, הייתה אישה שלא עשתה דבר מלבד לדבר בצורה מוזרה ולחייך בצורה מחשיבה.
השחורה את מדברת שהחזיקה את המפתח גבוה מדי?
כן.
אני איתך
כן.
גם באהובה וגם בשנועה.
וואו! בונה, זה הכי קונצנזוס שהיה לנו.
נכון. היא הייתה כזאת קריפית שהחזיקה את המפתח גבוה מדי. אמרתי, מה?
וואו, וואו,
די, 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 די.
וואו, וואו,
וזה השלב שעוד הייתי, שהייתי בעד הסדרה, כן? בשלב הזה.
כן, 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 כן.
וואו.
כן, שם הכל התחיל, שם התחיל כל הפור.
טוב, אני אעדכן אותך, איך שני הפרקים הבאים יהיו. אם סיימנו לדבר על זה, נעבור לדברים האחרים שיש לנו, חשובים מאוד לדבר עליהם.
קדימה.
אוקיי. אז שתי סדרות הסתיימו, אני קודם אדבר על אמפייר כדי להוריד את ההקצוץ ממך, ואחר כך יהיה לנו דיאלוג אמיתי. אז אמפייר הסתיימה בצורה מביכה ומכעיסה ברמות.
אוי, לא! אוי, לא!
שתי העונות האחרונות היו בעייתיות. בסדר? זה אני שם על השולחן. אבל, העונה הזאת הייתה אמורה להסתיים בפרק 20, הסתיימה בפרק 18, כי הכותבים לא הצליחו, זו סדרה שכותבים אותה מאוד מאוד ברגע האחרון. והם יוצאים המון להפסקות, כי הם לא הספיקו כבר לצלם פרקים ברמה הזאת. לפעמים הם יוצאים להפסקה של חודש, חודשיים, כי הם לא הספיקו. זו סדרה שמרגישה ממש מהרגע להרגע.
אוקיי.
ומה שקרה זה שבזמן הצילומים של פרק 19 של הסדרה, אז היה המשבר של הקורונה והפסיקו את הצילומים, והם החליטו החלטה נורא משונה, פוקס. הם אמרו, דיברנו על זה גם לפני כמה תוכניות, אז אני מזכיר את זה ממש בקצרה, הם אמרו, פרק 18 יהיה האחרון, תסתדרו. ואז הם היו צריכים לערוך את זה איכשהו, לקחת...
שזה יהיה הסוף? איך אפשר לעשות דבר כזה? לסוף של סדרה, מה זאת אומרת?
וזאת סדרה אהובה, גם אם היא לפעמים קיקיונית וסבונית, זאת סדרה שאנשים אוהבים ורואים את זה.
והיא ארוכה, אתם לא יכולים להוליך אנשים כמה וכמה עונות, ואז לסיים את זה בצורה כזאת.
עכשיו, מה הכי לא בסדר? בתחילת העונה הם עשו פרק שבו דמות ראשית, חשובה, מהותית, מהיום הראשון של הסדרה, נכנסת למכונית ומתפוצצת לרסיסים, ואז אמרו, עכשיו חוזרים אחורה. הראו כאילו את העתיד וחזרו אחורה. הם לא הגיעו לקטע הזה בסוף הסדרה. הם סיימו לפני שזה קורה.
מה זה? כאילו, אני לא מצליחה להבין, זה נשמע שלא היה להם עם מה לעבוד, אבל לא הבנתי למה לא לעכב את הצילום של שני הפרקים
לסגור,
האחרונים.
לסגור, להגיד תודה רבה, אנחנו לא משדרים עכשיו פרקים, אפילו לא לשדר את הפרקים האחרים, הקודמים שהיו להם.
כן.
להגיד סליחה, הפסקה וחוזרים. זה מה שסופרנטשרל עשו, וזה גם העונה האחרונה של סופרנטשרל, והם רצו לתת כבוד למעריצים. אבל פוקס עשו החלטה גרועה מאוד, והתראינו על זה, קראתי על זה ראיון היום, עם השואו-ראנר הנוכחי, ועם טראז'י פי הנסון שמשחקת את קוקי, והוא אמר, אנחנו חושבים לשחרר את התסריט של שני הפרקים האחרונים, כי כבר זה כתוב, או שאנחנו נעשה איזשהו הקראה בזום ונעלה את זה ליוטיוב, או משהו אחר, שיהיה לצופים את זה. וטראז'י פי הנסון אמרה, לא, זה לא הוגן, אנשים רוצים לראות את קוקי עם הפרוות שלה ועם האקשן שהיא עושה, וזה לא יעבוד אותו דבר. זה לא הוגן למעריצים הסוף הזה. היא צודקת לחלוטין, אני מסכים איתה לחלוטין. צריך סוף, כמו שצריך, צריך סרט טלוויזיה.
אני לא מבינה מי קיבל את ההחלטה הזאת.
פוקס, פוקס, זה מאוד מכעיס, ואני מבין את היוצרים שלא יכלו לסיים. איך אפשר? איך הם לא יכלו באמת לסיים את התוכנית? אז הם עשו כל מיני מונטאז'ים, והם עשו כל מיני דברים בעייתיים, והם, השחקן שעשה להם בעיות, את זוכרת זה שמשחק את ג'מאל, הם חתכו אותו מתמונה משפחתית, לא הראו אותו בפלשבקים, הראו את הפלשבקים של כולם, אז כשעשו פלשבקים לג'מאל, אז עשו פלשבקים שלא בתור ילד. את זוכרת את הסצנות שזרקו אותו לפח וזה?
כן.
הם השתמשו בסצנות האלה, במקום בסצנות לאורך הסדרה, כמו שעשו לכל השאר, כדי לא לשים את השחקן הזה אפילו פריים אחד שלו על המסך. דברים מאוד משונים, אני מבין שאתם כועסים על השחקן. קחו שנה, תאספו את השחקנים,
אבל למה הכותבים לא רבו, למה הכותבים לא רבו עם הרשת?
הם אומרים שהם לא הצליחו, אומרים שהם לא הצליחו, ושזו סדרה מאוד יקרה. אני מבין, זו באמת סדרה יקרה. מבחינת, כאילו, איכות הפקה, הם מאוד מרשימים. תחשבי שיש להם סט ענק של מועדון לילה של התוכנית, יש להם סט ענק של המשרדים, יש להם עוד משרדים של חברת תקליטים מתחרה, יש להם המון המון דברים שם מאוד מאוד משקעים.
בסדר, אבל זה לא שאתם צריכים להקים את זה עכשיו, אתם צריכים רק להמשיך להשתמש בזה לצילום של עוד שני פרקים.
כנראה שזה יקר לשמר את הסט. כנראה שהכל שם יקר.
זה כאילו מרגיש לי כמו כאילו לחכות בתור חצי שעה ואז ללכת.
זה מכעיס ברמות, זה כל כך לא בסדר לאנשים שעקבו. אני אומר לך, אני עקבתי מהיום הראשון, אני מאוד מחובר לתוכנית, גם כשהיא הייתה שטותית ומרגיזה, המשכתי לראות, כי אני אוהב את השחקנים, כי אני רציתי לראות לאן הם רוצים להגיע עם הסיפור הזה. פשוט לא בסדר, פשוט לא בסדר, אין הצדקה לזה, אין הצדקה אמיתית. אני כן מצפה שפוקס ירימו את הכפפה ויעשו סרט משני הפרקים האחרונים, או יכתבו משהו חדש, או ישתמשו במה שיש, ויחזרו אחרי שנחזור לשגרה. כי מה שיש עכשיו, וזה יהיה מאוד קשה עם השחקנים האלה, כי השחקנים האלה עובדים בקולנוע ביום-יום. אבל אני מצפה שיחזרו את זה. והייתה כתבה מאוד מעניינת, שהכותרת שלה הייתה, שבאינדי ווייר, או אחד העיתונים, אני לא זוכר מי יפיץ את זה, אבל הכותרת הייתה, אמפייר שינתה את הטלוויזיה, הקורונה שינתה הכל. שזה מאוד עצוב, חבל, כאילו, זו תוכנית ששווה.
לא, זה, אבל זה ממש, סליחה, אני כאילו לא מקלה ראש בקורונה, אבל מה הקשר? זה לא קרה בסדרות, אתה יודע, אני...
הסדרות האחרות סיימו לצלם קודם.
אבל
הסדרות האחרות סיימו אדמינט.
זה לא דבר לעשות, זה כאילו לא פייר כלפי אנשים שאשכרה הקדישו לכם שעות על גבי שעות שצפייה, מה?
נכון, נכון. בטח לא היום, כשטלוויזיה נהייתה הרבה הרבה יותר חשובה. זה לא מה שהיה פעם, שאומרים, נסיים ככה, נסיים ככה, וזה שש עונות של סדרה.
לא, גם בטח לא דווקא בקורונה, כשהטלוויזיה נהייתה אפילו עוד יותר חשובה.
גם אני חשבתי שכשנדבר על סוף הסדרה, כי הרבה פעמים אמרתי לך, אני רוצה לדבר על אמפייר כשזה ייגמר. וכשנדבר על סוף הסדרה, אני אגיד לך, תקשיבי, שתי העונות האחרונות היו קצת חלשות, המוזיקה הייתה ככה, זה היה ככה, חבל שטימברלנד עזב, חבל כל מיני דברים כאלה. אני לא יכול להתייחס עכשיו לתוכנית בלי להתייחס לסוף של זה. וזה מרגיש שאני לא רוצה אפילו לבקר את התוכנית ואת הכישלונות ואת ההצלחות של התוכנית, בגלל כל המסביב של הסוף.
וגם כי אתה כאילו רוצה לחשוב שזה לא נגמר, ושהם יתקנו את זה באיזשהו אופן.
לפי מה ש... טראז'י פי אנסון כרגע היא הכוכבת הכי גדולה בתוכנית. מבחינת סטטוס, מעמד, בלה בלה בלה. אם היא רוצה שיהיה איזושהי ממשך לזה, אז כנראה שיש סיכוי שיהיה.
כן.
בסדר. זה מה שהיה חשוב לי להוציא על זה, ועכשיו אנחנו נדבר על הסוף של שריפות קטנות בכל מקום. מדהיה. אני אגיד למאזינים שדיברנו על זה קצת בינינו. אני אגיד שדיברנו על זה קצת בינינו קודם. את רוצה שאני אכנס לזה?
כן.
היה סוף.
אבל בלי ספוילרים.
בלי ספוילרים. היה סוף. סוף סופי מוחלט, אין סדרת המשך. נכון? סיכמנו?
מי יודע, אולי זה יהיה כמו שקרים קטנים
גדולים. לא, היא לא תעשה לנו את זה. זה הסוף. זה הסוף. ואת כועסת על קרי וושינגטון.
א', קרי וושינגטון היא שחקנית מעצבנת, ב', תראה, הסדרה היא מאוד באווירת שקרים קטנים גדולים. מאוד.
אני לא הרגשתי ככה.
זה כאילו, בשבילי זה ממלא את אותה משבצת של טלוויזיה. אותו סוג של טלוויזיה, של מין דרמה של אנשים עשירים, סודות ושקרים.
לא כולם עשירים, מה זאת אומרת?
סודות ושקרים בפרברים, לא יודעת איך לקרוא לזה. נו, זה כאילו סוג מאוד מאוד מסוים, שאני יכולה גם לראות אותו אחת לשבוע, והייתי גם יכולה לעשות על זה בינג', כאילו... לא יודעת להסביר. וככל שהסדרה התקדמה, יכול להיות גם שקצת ירד לי ממנה, יכול להיות שאני צריכה לעשות בינג'ים. זה הרגיש לי שזה נהיה קצת בנאלי באיזשהו שלב, כאילו זה פתאום נהיה כבר קצת יותר צפוי, כאילו למה אתם מספרים לי את הסיפור הזה, אני הבנתי, לא יודעת. והסוף היה, פשוט לא אהבתי אותו, אני לא יודעת, כאילו היה, לא יודעת.
אני הרגשתי אחרת, אני הרגשתי שכל פעם הסדרה הצליחה לשים זרקור על שחקן אחר. והסוף במיוחד היה שייך לג'ושוע ג'קסון. והקשר שלו עם אלנה. מבחינתי היה מרתק לשמוע אמא צועקת על בת שלה את הדברים שאנחנו שמענו, לא מובן מאליו, לא צפוי, חכם.
נכון.
כי זה עורר אצלי אמוציות, בהחלט, וזה לא מובן מאליו שאני אחוש מה שחשתי בסוף הסדרה, כלפי הדמות של ריס ויתרספון, שהתחלתי איתה בסבבה.
ומה חשת בסוף הסדרה?
ברור ש... כאילו, אני קשה לי לצאת מהתוכנית הזאת בלי לשנוא אותה באיזושהי רמה. את יכולה לצאת מהתוכנית הזאת... כל התוכנית הזאת, את מלווה בדילמה של מה זה להיות אם... איזה מהם מתפקדת טוב יותר, מי דואגת יותר, מי ככה, איזה ויתורים צריך לעשות. מאוד מעניין, אין פה ויכוח. באמת סדרה מעניינת, אני חושב שגם אם יש לך ביקורת עליה, אתה עדיין לא תגידי, זה לא היה מעניין, כי בכל רגע נתון היה מרתק.
מאוד נהניתי, מאוד נהניתי, זה לא...
כן, אבל כשאנחנו מגיעים לסיום, עברתי תהליך עם הדמות של אלנה, עברתי תהליך... עם פרק שכל פרק הייתי אמביוולנטי כלפי הדמות הזאת, ונהייתי פחות ופחות אמביוולנטי. זאת אומרת, בסוף כבר הייתה לי דעה עליה מוחלטת, וזה לא מובן מאליו, ששבעה פרקים אני אהיה עם סימן שאלה, ובפרק האחרון עם סימן קריאה. זאת הצלחה תסריטאית מבחינתי.
וואי, אני ממש לא, לא היה לי סימן קריאה עליה.
לא, את עדיין בסימן שאלה איתה?
כן.
הדחף הזה למושלמות שיכול לשבור משפחה מבפנים, מרתק.
היא... כן. היא מאוד... לא יודעת, אולי זה בגלל שאני כזה, אולי זה קשור לאיזה דברים אחרים שלי, כל מיני דרכים שבהם אני מסתכלת, כאילו על... לא יודעת. זה היה, היא הייתה... אני לא אומרת כלום. היא הייתה נראית לי מאוד מאוד מורכבת, והיא אמרה דברים מאוד מזעזעים, והתנהגה בדרכים מאוד קשות. אבל כאילו, לא יודעת, גם ריחמתי עליה, היא סבלה המון.
בהחלט, בהחלט, אני לא... אני לא
סבלה המון, ו...
אבל היא עשתה בחירות.
היא גרמה לילדים שלה לסבול.
היא עשתה בחירות מודעות, מודעות. זה לא שהיא לא ידעה מה היא עושה.
אבל היא עשתה בחירות, הבחירה הראשונית שהיא עשתה היא בחירה ישנה יותר, שהיא עשתה אותה מזמן.
נכון.
ואולי, לא יודעת, אולי היא הייתה בחירה, לא יודעת, זה... לא, ממש לא, לא סיימתי עם סימן קריאה לגביה, סיימתי עם כאילו... וואי, החיים כאלה מורכבים, וגם אנשים נורמליים, אבל קצת דפוקים, שזה כולנו, יכולים להגיע למצוא את עצמם בסיטואציות שהם לא מתנהגים כמו שהיינו רוצים, לא יודעת.
אני מסכים איתך. אני פשוט לא מרגיש, את היה לך, הכעס שלך היה על קרי וושינגטון.
לא, היא פשוט שחקנית גרועה, ולצערי, לשמחתי, מתישהו לפני הפרק האחרון נראה לי, שמעתי את טל ואביעד מדברים על זה, והם כאילו כל כך ירדו עליה, ובאמת לא יכולתי אחר כך להתעלם מזה. היא באמת משחקת שם מאוד רע. אני שלחתי לך את זה?
כתבת לי את זה. לא שלחת לי את הקטע, אבל אני בעל למצוא את הקטע.
אני אשלח לך את הקטע. הוא מאוד... הם צודקים, היא באמת משחקת שם לא טוב, אני לא יודעת אם באופן כללי היא שחקנית לא טובה.
אני לא מסכים. אני גם חושב שהיא משחקת טוב, וגם הדמות השחקנית השנייה ששיחקה אותה בצעירותה, שהצליחה לחכות חלק מהמימיקה שלה, אני יכול להגיד לך שזאת לא דעה רווחת בבית. נעמה מאוד חושבת שהיא שיחקה פחות או יותר אותו דבר כמו בסקנדל. אני הרגשתי שזו דמות אחרת, ממש מרתקת מבחינתי. אני לא חש אותו דבר, אבל יש לך אחווה, בוא נגיד, בדעה.
נעמה, אהבת הסדרה?
כן, כן. כן.
ואת זאת שראינו היום?
אני חושב שסדרה ממש מעניינת.
היא הייתה מאוד מעניינת.
לא. זאת של היום לא.
סתם לוודא.
נעבור לחדשות או ש... כן, אני איתך.
כן, אני רק אגיד שחלק מהסיבה שיצאתי מהשוונג לפני הפרק האחרון, זה כי נזכרתי באיחור של 4 שנים לראות את The People versus O.J. Simpson.
נהנית?
ראית את זה בזמן אמת?
ראיתי קצת ולא, לא, אני גם לא, אני אגיד,
וואו.
זה יישמע לא טוב. מה אני אגיד? יש שחקנית מאוד מוערכת ומאוד טובה, ואני חושב שבתפקיד הזה של מרשה, whatever,
פלארק.
היא פשוט... של מרשה קלארק, היא פשוט טבעה בפנים, והיא חושבת שזאתי באיזושהי רמה, והיא כל כך הזדהה איתה, היא הביאה אותה לאחד מהתקסים. קשה לי עם זה, אבל זה בגלל ש... אולי בגלל שאני סנגור, ובגלל זה יש לי בעיה, כאילו, מאז קשה לי. עם השחקנית, okay. כאילו, ברמה הזאת, לא יודע. כאילו, מרגיז אותי... אני אגיד משהו, עליי. אם יש משהו שקשה לי איתו עם אנשים, אני בדרך כלל, מה זה זורם, אנשים לא אכפת לי וזה, קשה לי עם צדקנות. ולהתאהב במרשה קלארק, זה אומר להתאהב בצדקנות.
וקשה לי עם
זה. קשה לי עם צדקנות.
זה מה זה מעניין, טוב, על אביאל, שכחתי, תוך כדי שאני אומרת לך את זה, באמת שכחתי שאתה סנגור. לא, כאילו, אתה פשוט, בניגוד לרוב האנשים באוכלוסייה שיראו את זה כמו שזה, זה אצלך יותר טעון, נכון?
זה מאוד טעון, היה לי קשה עם הדמות שלה, היה לי קשה מאוד עם הדמות, וקשה לי עם מרשה קלארק האמיתית גם.
אז אתה מבין שלי זה לא היה קשה בשום צורה. אני פשוט, היה לי מרתק, זאת הייתה טלוויזיה טובה, זה סיפור טוב,
כן, אבל זה משהו שריין מרפי עושה, את יודעת, זה משהו שהוא עושה.
פשוט, אני פשוט נהניתי, נכנסתי לזה ברמות שכאילו, פשוט ישבתי בוויקיפדיה וקראתי על כל מיני אנשים ועל ההורים של רון גולדמן ומה שהם עשו אחר, פשוט היה, פשוט נכנסתי לזה בטירוף.
ריין מרפי עושה טלוויזיה מאוד מאוד מושכת, אבל הוא פשוט נגרר לביזר ולווירדוי. אבל ריין מרפי יודע לעשות טלוויזיה.
אני נהניתי מאוד.
אני מניח שאנחנו נראה את הסדרה הבאה שלו, את הוליווד, ואז נדבר על זה קצת יותר, על ריין מרפי.
אז קיצור, היה לי כיף, ולא הייתה לי את ההתלבטות, כי יכולתי בכיף לשנוע את הסנגורים ולהגיד, זה המחדל הכי גדול בתולדות whatever, אני לא אמינה.
הוא הורשע, זה, הוא הורשע באזרחים, זה עוזר לך.
יופי, עוזר. לא הורשע. מה זה הורשע באזרחים?
נכון, הוא לא הורשע באזרחים, צודקת, אני אתקן גם את עצמי.
בפסקדין.
נכון, והוא נהיה מרושש מזה. זאת אומרת, הוא ממש איבד כספו. עוזר?
קראתי שהוא לא שילם להם. קראתי שהוא לא שילם.
הוא ברמת המחר את כל הממורביליה שלו מהתקופה שהוא היה שחקן פוטבול, הוא איבד המון המון כסף.
ואז הוא היה צריך, ואז הוא גנב וזה, ואז הוא נכנס, הוא עכשיו בכלא.
אני לא יודע אם עכשיו הוא בכלא, אבל באופן כללי...
סייקו, הוא פשוט סייקו.
ככה זה משתמע.
עזוב אותו, טוב, לא משנה. קיצור, היה לי מעניין בטירוף. בטירוף נהניתי ממש. ולחשוב שלפני שנייה ראיתי הרווק.
אני שמח שחזרת אלינו לעולם של הטלוויזיה האמיתית. חדשות?
כן.
אז מה שקורה עכשיו, שחקנים הם מאוד משועממים, וגם רוצים לנצל את הזמן שלהם והיוקרה שלהם לדברים טובים, וזה דבר נחמד. אז הרבה סדרות עושות ייחודים בזום, ומעלים את זה ליוטיוב. אז אם אנשים יחפשו יותר מחצי דקה, הם ימצאו הקראת פרקים, הם עושים ממש טייבל ריד של פרקים. אז את יכולה לראות את הנני, את צ'אק, את מלרוז פלייס שעלה עלה היום. כן, זה ממש נחמד. בוחרים איזשהו פרק אקראי או את הפרק הראשון, בדרך כלל זה פרקים אקראיים, ואני אגיד עוד משהו, שגרייס ופרנקי עשו את זה לפרק הראשון של העונה השביעית החדשה שעוד לא שודרה.
וואו, וואו.
עלה היום.
אבל מי אמר שאנחנו רוצים? יואו.
אני עדיין לא יודע, אני התחלתי לראות זה ואמרתי, אני רוצה לראות את זה לפני הפרק, אני לא יודע. אני סביר להניח שאני אראה את זה, אבל בינתיים החזקתי את עצמי, ראיתי רק את כמה דקות הראשונות, וזה כיף, ואת יודעת שנגיד יהיה סוכן FBI בפרק, סוכנת FBI בפרק.
יואו.
יהיה נחמד.
איזה נחמד. בדיוק, אליסה אמרה לי שהיא שומעת עכשיו גם פודקאסט של סקראבס, וגם של המשרד שהם רואים את הפרקים כאילו. ואז היא אמרה שהיא מאוד לא אוהבת את הפודקאסט על הבית הלבן.
אני אגיד לך מה. הפודקאסט על הבית הלבן, אני לא סובל את ג'וש מלינה, אחד מהמנחים שם. הוא שיחק בבית הלבן, אני לא זוכר איך קראו לו הדמות
שלו. הוא הרס את הסדרה, נכון? זהו?
הוא לא הרס את הסדרה, אבל הוא הגיע אחרי רוב לאו, כן, הוא הגיע אחרי רוב לאו בתור מחליף, והוא לא רוב לאו.
אתה ואליסה, אני לא מנה. מספיק לי לשמוע ממישהו אחד מה הוא חושב, ואז אני אבין גם מה שאני חושב.
אבל אני אגיד לך מה, שבשלב מסוים התאהבתי בשני שמנחה איתו. ואז שמעתי את כל הפודקאסט תוך שאני מתעלם לחלוטין מג'וש מלינה.
אז היא ממש אמרה שהיא לא מסוגלת לשמוע איזה בגללו.
אני מבין אותה. ואני הפסקתי וחזרתי לזה, אבל שווה לשמוע אותו בגלל השני. השני הוא מעריץ פנאטי של הבית הלבן, והוא מביא המון שחקנים, ויש לך את מרטין שין, וכולם מתארחים. אז זה נחמד. כמעט כל פרק את מקבלת שחקן שהיה בתוכנית. או מרכזי או משנה.
נחמד.
כן, זה ממש נחמד. אני אחזור לחדשות, כל הטקסים המקדימים לאמיז בוטלו. זה אומר שיכול להיות שיבטלו את האמיז, אני מקווה שלא, אני מקווה שימצאו דרך אחרת פשוט להעביר אותו, אולי לא כמו שאנחנו רגילים עם השטיח האדום והנוצצים. האמי קבוע לספטמבר, אז נחיה ונראה. הטקסים המקדימים היו אמורים להיות עד יוני. אז
לא יקרה.
נראה. לא, כבר הודיעו שזה לא יהיה, שזה יהיה באופן וירטואלי, זאת אומרת, זה לא יתקיים כמו שאנחנו רגילים, אנחנו רגילים לאקשן, וזה לא יקרה, לא כולם יתכנסו באולם אחד, אבל עכשיו זה התקופה שהם תכף מתחילים את ההצבעות. אז אני מצפה שסיפורה של שפחה, העונה האחרונה, יזכה לנוכחות מרשימה. במיוחד בגלל שהם לא מעלים את העונה הרביעית עכשיו.
כן, אוף. זה ממש אמור לעלות את שנייה.
אני רוצה פיצוי, אני רוצה שהיא תגרוף הסדרה, כי זאת הייתה עונה מדהימה, ובסוף סוף קיבלנו את הנקמה שלנו, או גמול, או איך שלא תקראי לזה. אני חושב שמגיע לנו גם כמה אמיז לשחקניות שלנו, ובעיקר אני רוצה לראות לאיבון, ואני אשמח לראות גם עוד אחד לשלפרד שלנו.
וואו.
כן. אז זה ההכנה.
סדרה פשוט שואבת.
נכון.
שואבת אותך ושואבת ממך את כל מה שיש לך.
והחדשה האחרונה זה שנטפליקס הזמינה סדרת בידוד, ותפיק אותה ג'ינג'י כהן. אני לא יודע גם אם היא תכתוב או לא, היוצרת של אורנג' איז דה ניו בלק ווידס, זאת תהיה אנתולוגיה, זאת אומרת שהם גם בונים על זה כאילו קדימה, אם הם אומרים.
זה מטריד מאוד.
זה נשמע נחמד, השחקנים יצלמו את עצמם, יהיה במאי חיצוני.
אני לא רוצה שהמצב הזה יימשך, כאילו, זה מדכא אותי.
את יודעת שנטפליקס רוצים לפנק אותך איכשהו, וג'ינג'י כהן כרגע לא יכולה לצלם את הסדרה שהיא עובדת עליה, אז הם עדיין מעסיקים אותה, יש לה חוזה איתם, ששווה להם הרבה כסף, הם לא רוצים לאבד אותה, ולדעתי הם יעשו אותו דבר לריין מרפי בקרוב. כי יש שתי סדרות שלו שעומדות לעלות, אבל החוזה שלהם איתו הוא לזמן קצר, והם ירצו שהוא יפיק יותר. אז הם יכריחו אותו לשבת ולכתוב. וגם שונדה, דרך אגב, לא תשב בשקט. נטפליקס מממשים את החוזים שלהם, זאת הנקודה המרכזית פה.
אוקיי.
בסדר גמור. לפני שאנחנו עוזבים, יש לנו ספוטיפיי, פייסבוק, ואנחנו בפודקאסטים של אפל. דיה.
וזהו? אז טוב, יופי, שלום ולהתראות.